בפרשת דברים בספר דברים פרק י"ד פסוק י' כתוב כי ארץ אשר אתה בא שמה מרשתה לא כארץ מצרים שיצאתם משם שתזרה את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. זה ארץ מצרים, חוץ לארץ. הארץ אשר אתה בא שמה מרשתה, אשר אתם אומרים שמה, למטר השמיים תשתה מים. הסביר מרן הרב, זה צהל חוץ לארץ, כמו מצרים, יש מינוס, יש לך שזה, יכול להשקות ברגליך את גן הירק. כלומר, אתה יכול להיות פרטי, אתה יכול להיות פרטי, יש לך שדה, אתה לוקח צינור, אתה לא יודע מה עם השכן ומה עם החבר, אתה הסתדרת והתפנסת והשקית ברגליך את גן הירק. אתה בא לארץ ישראל, אין לך מינוס. אתה חייב להתפלל לקדוש ברוך הוא למטר השמיים תשתה מים לכלל ישראל. אין זרם פרטי וצינור פרטי לשדה הפרטית שלך. למטר השמיים תשתה מים, אתה צריך להתפלל עבור כולם. זו הברכה ששמענו, ארץ ישראל, כלל ישראל. נמשיך לשמוע את שיטתו של מרן הרב וראש הישיבה.
ברשות הרמים, המדריכים, הבחורים, הציבור הקדוש. קשה לדבר על הרב קוק, בצל, כי כל מה שלומדים אפשר לראות שזה מעט מעט, בקושי נוגעים בדברים שלו. אבל בחרתי, כיוון שאנחנו בכל זאת בערב לזכרו, להזכיר דברים שכתבו עליו. יש כאן דברים מהרב קרליבך. כך כותב הרב קרליבך: ידעתי שכפיי אינם נקיות די הצורך כדי לכתוב עליו. שלכתוב עליו צריכים ידיים נקיות. הוא אומר שאין לי ידיים כאלה. אך ברוך הבא לבורי, ברוך הבא קוראים היה כאן אלי הריב, הוא יצא. כבוד שגם המלכות חולקת לתורה. שמעתי בני אדם מספידים אותו, וראיתי שאף במילה אחת אינם מזכירים את מה שהוא היה באמת, פשוט מפני שאינם יודעים. שמעתי דברי שגרה עליו, על מי שחורג מכל שגרה. שמעתי הספדים כמו הסתם גדול בישראל עליו, על החוזה שלא היה שני לו. נדמה היה לי שבכל זאת סומה על כל מי שיודע עליו קצת יותר מזה לספר על כך. החלטתי לנסות ולעשות, אף פי שאני כדאי והגון. שרתה בו ברב התגלות ניצוצות הקדושה החבויים של ארץ ישראל, שלהם הזדקקו היהודים בבוא היום, אם בכלל ישבו בארץ ויחיו אותם חיים דתיים יוצרים. אלה דברים שתכתבו בזמן הפטירה שלו. הרב נשלח אל דור שעמד על סיפה של ארץ ישראל, ופירוש הדבר על הפרובלמטיות של המשכת חיי הדת הגלותיים בארץ של גאולה. באים לכאן אנשים ורוצים להמשיך את החיים של הגלות בארץ ישראל. זאת לא ארץ של גלות. פה צורת החיים צריכה להיות אחרת. בגלות הצורה של החיים היהודיים הייתה לשמור מפני הגויים. בארץ ישראל זה לכתחילה, זה לא בדיעבד. זה צורת חיים שונה לגמרי. ואחרי ש2000 שנה יהודים בגלות, הם לא יודעים איך צריך לחיות בארץ ישראל. הם לא יודעים מה זה דוד המלך. הם לא יודעים מי הם החשמונאים. הם לא מבינים את הדור של ארץ ישראל, בוודאי לא של ארץ שבה הולכת להיות הגאולה האחרונה, שאחריה אין יותר גלות. זו צורת חיים שונה לגמרי. הפרובלמטיות אינה בזאת שרק ההיסטוריוסוף מבחין בה, היא גם אקטואלית. היא הבעייתו הממשית של כל יהודי דתי משעומדות רגליו על אדמת ארץ ישראל. השכינה מסתלקת ממנו. חסרה העילה הצנועה שעפפה בעיניו את בית המדרש בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, הוא בבית הכנסת, בית המדרש, זה היהדות. זה כל מה שיש. אין יותר מזה. היא בדלות מן העולם אשר מסביב. היא אשר שיבטה לבית המדרש את שכינו. בחוץ לארץ, כל הסביבה מלאה טומאה. הכל זר. נכנסים לבית המדרש, כאן נמצא הקודש. נכון? זה מה שהיה שם. מפני שעמד בסביבה זרה, עוינת, וההתרגלות למקומות הכיסופים, לכותל המערבי ולמערת המכפלה, משווה להם חילוניות. כאן, כשבאים לארץ, אותם יהודים ששם ראו בבית המדרש את הכל, כותל המערבי בחוץ, זה לא מקום שלומדים. היום ברוך השם כבר מרגישים את התפילות, את האווירה שם, אבל בהתחלה זה היה עוד שריד של ארץ ישראל. חסרה ברחובות ארץ ישראל החמימות של הרחוב היהודי, מפני שכל הרחובות יהודים. שם נכנסים לרחוב יהודי בחוץ לארץ, מרגישים זה לא של גויים, מרגישים טוב. כאן הכל של יהודים, אז לא מרגישים שזה משהו מיוחד. כאילו זה רגיל. חסרה שם השתפכות הנפש, חסרה הנחה, הכניעה, חסר המוטיב הישן. במילים אחרות, יהודי נעשה אזרח בארץ היהודית, נעשה על ידי כך ממלא פטור מיהדות. הוא מרגיש שהוא כבר לא שייך ליהדות. היהדות הייתה שייכת לחוץ לארץ. בגלות נכון הדבר, בלי ספק, שם חיינו ואורך ימינו. אבל בגאולה, במדינה יהודית, המדינה מקיימת אותנו, והרב הרגיש בכך, והוא ירא מכך. הוא חשש מאוד שיגיעו לארץ ישראל ויחשבו שפה אין צורך בתורה, שפה התורה מיותרת, התורה הייתה רק לצורך הגלות, כי הם לא יבינו כמה קדושה יש בארץ הזאת. נשמתו הייתה אהבת ארץ ישראל מקודשת, לא אהבה קנויה. נשמתו הייתה מטבע בריאתה מכוננת בכישרון גאוני לחוש בקדושתה של ארץ ישראל. במילים פשוטות, שמעו מה שהוא אומר כאן, הוא שאב את קידוש השם, הרב קוק, מגבעול קש שמונח ברחוב של ירושלים. את התעלות הנפש שיהודים הפיקו במשך 2000 שנה מן החלום, הוא הפיק מן המציאות. אותה הדרת קודש שמעוררת בגלות הדת יהודים ביום כיפור, אותה הדרת קודש עוררה בו מראה אבן בבית רגיל בירושלים. כשהוא ראה אבן בירושלים, הוא הרגיש את קדושת יום הכיפורים. זאת לא אבן. פה האבן, הקש, הפרח, זה של ארץ ישראל. זה ארץ שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליה. תמיד עיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. זה לא נמצא בחוץ לארץ. גם לא בבתי כנסת. הם לא מגיעים למדרגה של מה שיש בארץ ישראל. ואת זה כולם כמעט לא מבינים. הם חושבים שזה ירושלים, ארץ ישראל, זאת ארץ כמו כל הארצות, ארץ של חול, ארץ שעובדים, בונים בתים, יש ריהוט, זה הסדר של חול. לא תופסים כמה קדושה יש בארץ הזאת. וזה היה מאוד חריג שהיה אדם כזה שראה את הדברים האלה. סיפר לי הדוד של אשתי, שהוא היה מהתלמידים האחרונים של הרב קוק זצ"ל, הרב יהודה גרשוני, סיפר שהיה הולך איתו ברחוב, אומר לו, הוא קרא לו יהודה, תראה הגאולה, הוא אומר, הסתכלתי, מה הוא רואה? סלעים, אבנים, חול, מה הרב רואה כאן? הוא אומר לו, תראה מה שיש כאן, תראה כמה קדושה, כמה גאולה. לא הבנתי. כלומר, היום אחרי 70 שנה אני מתחיל להבין מה הוא ראה. הוא ראה את זה כשעדיין הכל היה שומם, הכל היה ריק, רחובות, לא היו אפילו רחובות צלולים. סתם סלעים בדרך לעיר העתיקה. וכשהם הלכו שם, הוא מלא התפעלות. הוא נשא בליבו את הדת של ארץ ישראל. במידה שהדור אינו דתי, אין לו צורך בחוקה רוחנית שתבוא במקום החוקה היהודית הקיימת. המעיין הוא הבית הלאומי שלנו, מפני שמשני הצדדים חסר מחנה שיראוי לקבל את תורתו. שני הצדדים לא יכלו לקבל את התורה שלו. החרדים, כי הם ראו עדיין את התורה בדרך של הגלות. החילונים, כי הם לא הבינו שיש כאן קדושה, כי הם חיו בארץ ישראל כאילו ארץ של חול, לא ידעו באיזה ארץ שהם חיים. נסתלק הרב מכאן והשאיר אותה לא מבוטאה ולא מגולה, לכן היה קשה לו לדבר, לא היה לו עם מי לדבר. אי אמירתו לא הייתה שתיקה מאונס. מלכתחילה לא יכול ללבוש לבוש אחר ומעמד אחר בימינו מאשר הצטלה דרבנן. מן הסתם הזמן גרם שמוכרח להיות כך, שנשמתו תהיה חבויה בגוף של גדול הדור הרבני. הוא נראה כמו רב גדול, אבל הוא לא היה כזה. סיני ועוקר הרים. אם הוא היה חי בדור אחר, הלבוש הטבעי שלו היה דמות חוזה אקסטטי. היה נביא. אם הוא היה בדור אחר, הוא היה נראה כמו ישעיה הנביא או ירמיה הנביא. לא במעיל שחור וכובע ספודיק של רב. הוא היה נראה אחרת לגמרי. והיו מתפעלים ממנו, היו רואים את האור שבפנים שלו. אולי כדמות הבעל שם טוב. אולי כדמות נביא מן המקרא. אשמת הדורים ולא אשמתו. שעיקר שליחותו היה חייב לעשות כמעט בחשאי. חבוי ועטוף בכמה קליפות, כדי שתוכל לעין לסבול את האור הקדום הגנוז בהם. היה בו כל כך הרבה אור. סיפר מישהו ששמע את הרב חרלף. הרב חרלף היה מגדולי התורה שהוא בירושלים, נערץ גם על הציבור החרדי, אחד מהגדולים ביותר. והם היו מקורבים אליו, שפעם אחת מישהו דיבר עליו בפניו כנגד הרב קוק. הוא אמר לו, אתה יודע על מי אתה מדבר? על מי שהאופנים והשרפים בשמיים פוחדים ממנו. אתה לא יודע על מי אתה מדבר. אתה לא מבין. אתה חושב שהוא אדם כמוך. הוא נראה אדם כמו כולם. הוא לבוש בלבוש של גוף, מדבר במילים שלנו, אבל נשמה ממקום גבוה מאוד. רמזים, לא יותר הם דבריו, ספריו המעטים, הופעותיו שבעל פה, וגם הערתם של אלה היא עניין לדו, שיתעלה לאותה מדרגה של התפתחות, שהוא חזה אותה מראש קודם זמנה. הוא ראה את הדור שיבוא עוד 50 שנה מהשנה, שאז יבינו על מה הוא דיבר. הוא היה קורבן עולה על מזבח הציונות. את שלוות חייו הקריב לפני 40 שנה, וחשף עצמו לרדיפות מצד אותו עולם שהוא עצמו השתייך אליו. הוא היה שייך לעולם החרדי. הוא כולו תורה, כולו מצוות, כולו דקדוק. אבל הוא ראה דברים שהציונות, הקשר לארץ ישראל, היא כל כך חשובה, והם חשדו אותו שזה בגלל שאין לו יראת שמיים. והוא הקריב את עצמו לקורבן. הוא גרם לעצמו, הוא היה מוכן לזה, שיסנאו אותו וידברו עליו אנשים, תלמידי חכמים, שהוא היה באופן טבעי הידיד הכי גדול שלהם, כי הוא היה גדול בתורה כמוהם ועוד יותר. אמר לי הרב עודד וולונסקי, הוא שמע שהרב בנגיס היה מהעדה החרדית, אמר, אנחנו גדולי תורה עד המנעול של הדלת שלו. כשנכנסים לדלת שלו אנחנו רואים כמה שאנחנו קטנים. על כתפיו העמיס את מסע השנאה שהיה לאגודה לשפוך על הציונות. כל מה שהם התנגדו לציונות בגלל החילוניות, שפכו עליו. וקיבל את המסע באהבה. על כל פשעים כיסה בחיבה, באהבת ישראל. נשארו ספרה על המצוות רפויות בארץ, נשארו עוד אגרות ראייה. הוא מביא כאן סיפור, מעניין איך שהוא דיבר. אחד הידועים במשלים שמספרים עליו, על מענה לשאלה של רב פולני גדול, ששאל אותו, איך זה שדווקא בארץ ישראל, שאווירה מחכים ומקרב אל הדת, יש חופשים יותר מכל מקום אחר בכל העולם היהודי? שאל אותו הרב קוק זצ"ל, היית מימיך במריאן בד, עיר בגרמניה? כן. אתה סבור שם שהאוויר שם טוב להפליא? ודאי. ומבריא? כן, כל הרופאים אומרים כך. זאת עיר מיוחדת, יש שם אוויר מיוחד, מים מיוחדים. והמים באמת טובים כל כך לחולי קיבה? כן, אבל איזה שייכות יש עם שאלתי על ההפקרות בארץ ישראל? יש ויש שייכות. גם אני הייתי פעם במריאן בד. ומוזר הדבר, אף על פי שהאקלים והמים שם מבריאים כל כך, בכל מקום פגשתי ברחובות רק חולים, כל כך הרבה חולי קיבה, כמו שלא רואים בשום מקום בעולם. אתה מבין? אתה שואל למה דווקא בירושלים עיר הקודש יש נשמות שלקו ביהדותם? מפני שפה מעיינות הישועה של נשמת העם היהודי, כי פה מבריאים אותם. כמו שלשם הולכים כל החולים, לא בגלל שהמקום שם הוא גורם. המקום שם הוא המקום שמבריא. הקדוש ברוך הוא מביא לכאן את כל החולים שהאוויר פה ירפא אותם. כל ימיו האמין שלא יסתלק מן העולם הזה שיזכה להשיג את מטרתו. כל ימיו ייסד ארגונים, בנה בתי אולפנה, כתב מכתבים, קרב יחידים, ניסה אלף פעמים ובאלף דרכים להנחות יהודים בחזרה אל ארצם, להקנות להם את ארץ ישראל מבחינה רוחנית, ליישבם בה על פי התורה. היום מותר לי אולי לספר מעשה סוד, שהיום לאחר מותו לא יראה משונה כל כך כפי שהיה נראה אילו היו מגלים אותו בחייו. בשעה של התעלות הנפש ותפיסת תלמידים מקורבים ביותר, אפיין פעם אחת את תפיסתו ביחס ליהודו עלי אדמות, כשהוא מנסח אותו ניסוח חסידי ששורה בו גלגול ניצוץ מנשמתו של יהושע בן נון, להחזיר לעם ישראל את הארץ. את הדברים האלה אמר בערב פסח לפני 10 שנים, כשחזרנו מקיבוץ שעבד בסביבות ירושלים ורצו שם לאכול לחם בפסח. הרב הביא לחברי הקיבוץ מצות והתחנן לפניהם שיקבלו את המתנה וישתמשו בה. הם סרבו, ובסוף קמו החלוצים הצעירים וגרשו בכוח את הצדיק עטור הצבא, ממש בידיים גרשו. אחרי שגידפו כך בקיבוץ, למחרת ביום ראשון של פסח בא לכותל המערבי, ושם צעירים מהאגודה התנפלו עליו וצעקו עליו, גם מכאן וגם מכאן. הוא המשיך בדרך, להמשיך לקרב, להמשיך להבטיח. כזה היה גזר דין של חיה, לעבור בין שני אישים רבים של אש, של זלזולים וחשד, לדעת שאינו ואף להיות יהושע בן נון, להשליך אחרי גבו את הקריירה המסחרית שלו, לענות לקריאתו של החפץ חיים לעמוד בראש האגודה, לעבור גלגול מחילות בכל רחבי תבל, ולהגיע אל מטה כללי יהודי ללא חיילים. גזר דין זה יצר ופילג וקרא את הביוגרפיה שלו והפכה לאפוס גיבורי. הרב קוק לחם כל החיים שלו, כל החיים שלו היה לוחם, וכל פעם בשביל דבר אחר. פעם בשביל השמיטה, בשביל לשמור על החקלאות היהודית בארץ, ובשביל זה היה מוכן להתווכח ולשמוע חרפות מהחברים הטובים ביותר שלו, הרדב"ז שלמד איתו בישיבה באבולוז'י, והרדב"ז אמר לו שאם הוא לא היה מכיר אותו משם, הוא היה חושב עליו מי יודע מה קרה לו, איך הוא מקרב חילונים. אבל הוא ראה אותו איך שהוא למד, הוא ראה אותו יושב בלילות כשכולם כבר הלכו לישון והוא נשאר לשמור על התורה שלא תלך לאיבוד. הוא ראה אותו שבמשך כל שבת היה לומד 60 דף גמרא. מבינים מה זה? כל שבת. כמה מצמידים יש כאלה? כשהוא היה בחור, כשהוא התערף עם הבת של האדרת, האדרת שלח לו במתנה 3 זוגות תפילין. זה המתנה לחתונה, הפירוסים. תפילין אחד קטן מאוד שהוא יניח אותו כל היום בלי שאנשים יראו, כי הוא יחסה את זה ולא יראו שהוא הולך עם התפילין כל היום. תפילין של רשי, תפילין של רבן אותם. זה היה המתנה שלו. רוצה להקריא דברים שהוא יש בספר אורות. הוא כתב שהנפש של פושעי ישראל מתוקנת יותר מהנפש של החרדים. אז
כתבו עליו, איך הוא כותב דבר כזה? אז הוא כתב, יש כאן מכתב שהוא כותב לאחד הרבנים באירופה, רב חשוב מאוד. מה שכתב כבוד תורתו שתמוע לו, מה ששמע או קרא בשמי, שמצד הנפש יש יותר שלמות לאלה שעובדים בענייני הכלל ובעניין ארץ ישראל, למרות שהם רחוקים מתורה בירת שמיים, לעומת החרדים שענייני הכלל ובעניין הארץ אינו נוגע לליבה, אלא שבחיי הרוח השלמות של שומרי תורה ומצוות יותר גדולה. מקור הדברים, רבנו חיים ויטל כתב את זה בשער הגלגולים, שנפשו של אחאב שעבד עבודה זרה ולא הייתה גבעה בארץ ישראל שלא הניח עליה עבודה זרה, למרות כל מה שנאמר בו לגרותה, אמרו חז"ל ששקול היה שמצד בחינת הנפש, שהנפש שלו, בגלל שהוא דאג לארץ ישראל, הייתה יותר גדולה משל אחרים שהיו ראי שמיים, אבל לא דאגו לארץ ישראל. אז זה רבנו חיים ויטל, זה הארי הקדוש, זה לא הרב קוק. שמעתי באוזניי מהרב עטיה, זכר צדיק לברכה, שאם הרב קוק היה כותב מקורות לדברים שלו, אף אחד לא יכול לחלוק עליו. כלומר, אין דבר שהוא כתב שאין לו מקור בקבלה. הכל ניתן תורת הנסתר. וחושבים שהוא אומר את זה, מה? ביום שהוא ייסד את הרבנות הראשית, שמעתם קודם, זה שהרמב"ם רצה להקים סנהדרין, הציע, ושרבי יעקב ברב, רבו של מרן, רצה לעשות את זה בפועל, ובסוף קמה מחלוקת, כנראה שמשמיים, שהדברים נדחו. בשביל זה הקים הרב קוק את הרבנות הראשית, שזה יהיה תשתית, שיהיה רבנות אחת לכל ארץ ישראל. כשהקימו את הרבנות הראשית, אז יצאו קרוזים, ראיתי את הקרוזים האלה, של חרדים, של מדרקרת, אחרים, שהיום הזה צריך להיות יום של צון ותענית, כי רוצים לעשות, להכניס את הרפורמים לרבנות. ואמרו שצריך לצום ביום הזה, כי הרב קוק רוצה להכניס את הרפורמים. מי שיודע כמה הרב קוק היה זהיר במצוות, כמה הוא נזהר, כמה הוא דאג לכל דבר, הוא רצה להכניס רפורמים. היום אחרי כמה שנים מהקמת הרבנות הראשית, כמעט 100 שנה, היום רואים שהרפורמים מנסים להיכנס, והם נאבקים הכי הרבה ברבנות הראשית. מי שנאבק בהם זה הרבנות הראשית. מי שהחרדים אמרו שזה הרב קוק רוצה, שבשביל זה הוא הקים את הרבנות הראשית. חשדו אותו בכל מיני דברים. זה תשובה שלו במכתב. רוצה להקריא עוד קצת דברים שכתב הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה כותב מכתב לרב קוק שהוא בחוץ לארץ. הרב צבי יהודה נסע לחוץ לארץ לפגוש את גדולי הרבנים ולעודד אותם לעשות עלייה לארץ ולהקים אגודה שקרא לה דגל ירושלים, מול הציונות, שהציונות זה ציון, זה רק הצד הלאומי. הוא רצה להקים את הבחינה הרוחנית. אז הרב קוק שלח את הרב צבי יהודה וכתב עליו שפיו כפיו וידיו כידי, אתם יכולים לסמוך על הרב צבי יהודה, כל מילה שלו זה כאילו אני אמרתי, הוא לא אמר את זה על אף אחד. יש כאלה שאומרים שהתלמידים של הרב צבי יהודה הם קיצוניים, הם לא הבינו, הרב קוק היה יותר פשרני, היה יותר מוכן ללכת עם הרפורמים, עם כולם. שקר והפך של האמת לגמרי. כן, אז כאן הוא כותב על הרבנים שהוא דיבר איתם, איך שהם הגיבו. הרב מבורשוב, שהוא אולי החשוב מבין הרבנים היושבים פה, גאון צעיר, גדול באמת, בתורה ויראת השם, בעל כישרונות גדולים ומצוינים, בעל מרץ, רוחני ומעשי, תקיף בדעתו לפי תכונתו, תפס את ענייננו ונמסר לו, והתפעל מאוד, ואמר שהוא כוחו של הרמה מפנו, שהרב קוק דומה לרמה מפנו, וצר לו שלא נפגש עם כבוד קדושתו, ותאב להכירו. על הטובים מאורות אמר במהירות מבטו שהביאור הפרטי וכו'. נתתי לרבי מצ'ור תקרות, גם היה הרב אחד האדמורים המפורסמים, את האורות. שאלני אחר כך עם כבוד קדושת הרב קוק, אם הוא בעל חבד, אם הוא למד את זה מחבד. אמר, מה יש לדבר? הוא גדול בישראל. זה כשהוא קרא את האורות. כשהאירוטיב על הקושיות והקינטוריות, פירטתי לו את דברי הפרקים, מה שכתוב שם, שיש כמה פרקים שהוא כותב, שהתנגדו לו. חזר באותו סגנון בביטול שאין לחוס לדברי ההתנגדות לזה כלל. אנשים שלא מבינים, לא יודעים כלום עם אלה שמתנגדים. והוא חושב שיוכל להשפיע באגודת ישראל, ולא ייתן בשום אופן לעשות פירודים בישראל. פשוט שהגשמיות הישראלית קודשית, והעיקר לעבוד בארץ ישראל. זה הרבי מצ'ור, זה כבר לא הרבי. ועיקר עבודת הקשרים צריכה להיות בתורה ובמלאכה. והשאר יעשה על ידי אחרים. צריך להתייחס להם בפרטיות, צריך יישוב בסידור פרטי. גם שלח לי 100 כתרים, הרבה כסף עבור הספרים. וגם הוא, ויותר הרוסייתיני, שהם שניהם זקני וראשי הרבים היושבים פה, שייכים ומסכימים ברוחם לעבודת קודשנו. אך השני הוא פחות משורבט לאגודה. זה דברים שהרב קוק כתב על עצמו. אנוכי הנני עבד נמכר לרבים, לעבוד ולמסע, לעם השם המחל להקות שורשיו על אדמת נחלתו, לתקוות גאולה וחיים חדשים ורעננים. הוא מבין שהולך להיות דור של גאולה, והוא קיבל על עצמו להיות עבד לזה, לקדם את כל זה. שהטיפול המעשי כל כך מרובה בהעתקה החדשה ממצב למצב. השינוי הזה ממצב של גלות לעבור למצב של גאולה, זה עושה שערה בנפש. ולכן אנשים מבולבלים, וזה גורם לכל החילוניות והעידתיות. המתגלה גם פה בנקודת החיים האמיתיים של אומתנו, עד שמונע הוא בכוח תסיסתו את העבודה הרוחנית. אפילו אותה מוכרחת לו לשפעת חייו ותנועתו. ואין צריך לומר אותה ראויה לו לתפארתו והשלמת סביונו. העולה במעלות אין קץ, ואני עומד בתווך, אני עומד באמצע, בין אלה ובין אלה. ברוך השם אשר עשה לי את הנפש הזאת, שרוח ונשמה חיה ומרגשת את כל התנועות והזעזועים השונים, עם כל ציריהם וחבליהם בקרבם, אבל גם עם כל תוקף עוז חיים באמונת ישעם. הוא מרגיש את הצרות, מרגיש את המבוכות, אבל הוא מרגיש גם את הקדושה שיש בהם. והדברים כולם פוגשים בפגישה מוחשית, ואני מוכרח לטפל בהם בפועל ובמעשה, ולסבול את כל המשברים של הזרמים השונים וסידוכיה, ולהקשיב אל הקול הגלוי והנסתר שבהם. אדמה שנשמה עליונה של כבוד אהובי תוכל להרגיש גם מרחוק את עמל נפשי וידון אותי לקו זכות. עוד על הדרך שלו. הנה על דרך צערך מעניין בני אדם. מרה נפשי גם אני על זה. על זה שיש אנשים שנאבקים בתורה, במצוות. אבל ראוי לנו להשקיט את רוחנו. כי אם רק נעורר את הרוח ולעדה, והאור העצור במקור ישראל יגיח ממקומו, ישובו לנו כל אשר שרו מעלם. אם רק נעורר את האור שיש בתורה שלנו, גם אלה שהתרחקו יתקור. למשל, כאשר יגלה לאין כל, כי כל חלק טוב הנמצא בתוך האנרכיה, נמצא עמנו בתכלית שלמותו ותארת הישראל. עכשיו כאן אומר דבר מאוד חשוב מבחינה חינוכית. כשיש תנועות שנלחמות בתורה, בעם ישראל, למה התנועות האלה מצליחות? הרי הם עושים דברים לא טובים. איך זה שיש להם הצלחה? כנראה שיש להם איזה ניצוץ של טוב אמיתי. אז במקום להילחם בהם, צריך לדבר על הניצוץ הטוב שיש להם, שיש איזה צדק שהם רוצים לדאוג לחברה, לדאוג לצדק, לדאוג להגינות, ליחס טוב לנשים, או כל דבר אחר. לדבר על הנקודה הטובה, וכשהם יראו שהנקודה הטובה מעורכת על ידינו, אז כל הפסולת שלה תרד לבד. ואז לא צריך לדבר נגד הפסולת. הפסולת לבד תעלה. הכוח שלהם נגדנו, בגלל שהם חושבים שאנחנו חושבים אותם לאפסים גמורים. ומרגישים שיש להם איזו נקודה של טוב. וזה מרגיז אותם. למה אנחנו לא מתעלמים מזה? אבל אם נגיד להם שאנחנו מעריכים, יש לכם דברים טובים. יש לכם רעיון טוב, יש איזה צדק, יש איזה מסירות גדולה. אתם אוהבים את העם, אתם אוהבים את הארץ, אתם רוצים שנתפרנס ממעשי ידינו ולא מהדרכים של נדבות או דברים אחרים. יש בזה צדק. ברגע שהם ישמעו את זה, אין להם סיבה להילחם איתם. אז הם יבינו כל המסורת של הדורות שלנו היא מסורת אמיתית. יש בתור, כי זה נמצא בתורה שלנו. התורה שלנו היא בעד לשמור על כבודם של אנשים. התורה שלנו מעודדת עבודה של אדם שהתפרנס גדול הנהנה מיגיע כתב יותר מירא שמיים. התורה מעודדת. התורה לא אומרת שאסור לעבוד ואסור ללמוד מדעים. הרמב״ם למד מדעים. התורה לא שוללת את העולם, את הטוב שבעולם הזה. וזה נמצא, השם ברא את העולם הזה. אז השם נתן את כל מה שיש טוב בעולם הזה, זה מהקדוש ברוך הוא. אז מוכרח להיות שזה מתאים לתורה. אם נפרסם את זה, ויראו שאנחנו מעריכים אותם, אז כל ההתנגדות שלהם לתורה ולדרך של היושר, היא תיעלם לבד. הפסולת תרד, הפסולת אין לה שום מעמד, אין לה שום תפקיד. זה המפורסם לשמור שאומר שהצדיקים אינם קובלים על החושך, מוסיפים אור. אינם קובלים על הרשעה, מוסיפים צדק. אינם קובלים על הכפירה, מוסיפים אמונה. זאת הייתה הדרך החינוכית שלו. לא בגלל שהרשעה לא הפריעה לו והכפירה לא פגעה בו ולא ציערה אותו. היה לו צער גדול לכל הדברים הלא הגונים. סיפר הרב צבי יהודה. אומר שהוא, הרב קוק היה תמיד שלב מאוד. רק כמה פעמים הוא ראה אותו שהוא יוצא מהכלים. פעם אחת נכנס אצלו עורך דין שבא לברר איזה דברים שהוא רצה שהרב יפתום את זה. התברר לו שהעורך דין הזה הגיש בג"ץ שגרם לפתוח קולנוע בשבת, וזה היה הקולנוע הראשון שנפתח בתל אביב, ומזה אחר כך היה כל ההתפרצות של החילול שבת. הוא אמר שהוא לא הכיר את הרב קוק. הוא צעק עליו, איך נגעת בשבת? בדבר הכי יקר של העם שלנו, בדבר שהעם שלנו חי על זה. אתה לא יודע שהשבת היא אש? איך העזת לעשות דבר כזה? לחלל שבת ולגרום שכעתי אפילו שבת המוני. באותה שנה אשתו של העורך דין נשרפה חיה. הוא אמר שזה, הוא ראה את זה בעיניים שלו. והיה פעם שנייה כשהוא היה בירושלים, ובירושלים גם שם פתחו קולנוע, זה הקולנוע אדיסון, פתחו אותו בשבת, וגם שם הרב קרא למנהלים של הקולנוע, אמר להם, למה לעשות את זה? מה אתם עושים לשבת? אתם יודעים מה השבת לעם ישראל? זה הנשמה שלנו. איך אתם נוגעים בה? אמר להם, זה לא יהיה. אם אתם לא תשמעו למרו, אנחנו, יש לנו הכנסות, באים אנשים, אנחנו צריכים את זה. אז הוא אמר, השבת תיקח את החשבון שלה. כמה שבתות אחרי זה, כל הקולנוע עלה באש. הכל נשרף. אין לנו את הרב קוק היום. אנחנו צריכים אותו. ברוך השם שיש תלמידים שלומדים, שיודעים שהדרך הזאת היא דרך של יושר, של אמת. שהבניין של הארץ והדאגה לארץ והדאגה לעם היא לא בניגוד לתורה, היא התורה. היא והתורה זה הכל דבר אחד. וצריך לגדול בתורה ולגדול באהבת ישראל ולגדול באהבת ארץ ישראל. כי זה הכבוד האמיתי, הרב קוק, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. תארח אצלנו.